אתם מאזינים לגתר רום, ההסקט שיעורר בכם השראה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית.
שלום שלום וברוכים הבאים לפרק ה-21 של ההסקט Get a Room. אני הוא דוד, יוצר ומערך הפודקאסט. אז נוצר הרושם שהעונה, ההפקה של התוכנית חתונה ממבט ראשון, החליטה לאמץ את הגישה של ניסויים בבני אדם. מכיוון שכל זוג שמכירים לנו הוא טיפוס. במובן הזה, ההתאמות הן לא פחות מגאוניות. כי תחשבו רגע על ניר ומור. כמובן ששיתחו אותם לאנשים אחרים, את ניר להגר ואת מור למאור, ולי אין בעיה עם זה, כי ברור לי ששני הזוגות יעברו כמה וכמה שיעורים ב-42 הימים שלהם. אבל באמת, תחשבו רגע על ניר ומור. האם הם לא התאמה פשוט מעולה שיכלה להצליח? ואני בטח אתייחס לזה, לזוג הזה באחד הפרקים הבאים, אבל היום לא עליהם אני רוצה לדבר, אלא על הזוג איתו פתחתי את העונה. דובי ואריק. אפילו המומחה דני כבר התייאש מהם. ואני אפרט יותר לקראת סוף הפרק. אבל לפני שנגיע לשם, ולהצעה שדני נותן לאריק ולדובי, אני רוצה לנצל את המקרה שלהם, כדי להביא בפניכם עיקרון קריטי במערכות יחסים בין אנשים. עיקרון הנתינה והקבלה. אז שתהיה האזנה נעימה, בואו נלך לחדר. טוב, אז אני רוצה לפתוח בסצנה מהמכונית, לא יודע אם ראיתם אותה, ואם לא אני תכף אזכיר לכם. פשוט לא להאמין מה שקרה שם, זה מסכם את כל הסיפור של אריק ודובי. בואו נשמע.
קודם כל, אתחיל בזה שאני עדיין לא ראיתי את הבית שלה.
נכון, אני הצעתי לך לראות אותו ביום חמישי.
אני גם לא היה לי בעיה לבוא לראות אותו.
נכון, רק אמרת שאתה לא נשאר, נכון.
אני אמרתי שלי לא קל להתחבר לכל בית. אני, בניגוד אלייך, אני חייב לבוא לראות ולהחליט אם אני יכול לישון בבית אחר. צריך לבוא לראות, ואז אני אגיד אם אני יכול לישון בבית שלך.
הבנתי. עכשיו, אם אני אגיד שאני לא מתחברת לבית, מה עושים? איזה הצעה הייתה לך לפתור את זה?
לא, לי אין פתרונות. את החיים שלך.
ואתה לא חלק מהעניין. זאת אומרת, אתה לא חושב שאתה צריך להיות...
תשמעי רק מה שאני אומר לך, תראי.
אוקיי.
היינו ביחד בתהליך שנקרא סוג של חתונה. כאילו, באת כבר, החלט לבוא לתהליך הזה? אז או שתהיה פתוחה, או שזה, אני לא יודע, אני לא יודע.
אני מבינה שאתה לא יוצא מהתחושה הזאת. מאז שיצאנו מהקופה, זה הנושא ועליו יושב כל האישו. עכשיו, אני מבינה, לא התכוונתי שזה מה שתרגיש, אבל אני בן אדם עוצמתי. אני בן אדם עם המון המון
נוכחות. אני לא ראיתי את העוצמות שלך.
אז אני לא ראית את העוצמות, אוקיי.
איפה?
אין לי עוצמות, אין לי עוצמות.
איך העוצמות שלך בדיוק מתבטאות? באיזה דרך, כאילו, שאת מנסה להקטין את האחר?
אני,
תספרי לי, כאילו.
אני ממש לא...
באיזה דרך את רואה את עצמך עוצמתית ו...
אתה שמעת מה עשית עכשיו? אני לא רואה את העוצמות שלך.
אני לא.
אתה שופט, מבקר וגם עוקץ.
זה מוסרט.
טוב שזה מוסרט, על הכיפק, טוב שיש לנו עדויות מוסרטות.
אולי תראי, כאילו, אם תראי...
אני לא רוצה לראות, אני פשוט רוצה גם לרדת עכשיו מהאוטו. תעצור לי בבקשה, אני רוצה לרדת מהאוטו, אוקיי? רוצה לרדת.
איפה שאפשר לעצור.
סגור. תודה רבה.
איזה דבר, ממש כמו סרט קולנוע. זה היה נדמה שמרגע שהם נכנסו לאוטו, כל אחד מהם חיפש את הדרך להתנגח בשני. והיה כאן דו-שיח פינג פונג כזה, מהיר, תמציתי, עוצמתי, כמה אני פוגע וכמה אני אוסף תירוצים כדי להוכיח לעצמי שהזיווג הזה לא טוב, שהתאמה כאן לא מוצלחת. אריק בפירוש חיפש דרך לפגוע בה, אולי באופן לא מודע. אבל כל מה שהיה לו בראש, זה איך אני יוצא מפה. אז מה הבעיה של אריק ודובי? מעבר לזה שלא הייתה משיכה, כי בין הרבה זוגות אחרים גם אין משיכה מדהימה על ההתחלה. יש כאן משהו אחר, וכדי להבין אותו, את העניין הזה, אני רוצה שנאזין לקטע הבא.
איך אני מרגיש באופן כללי? זה הרבה רגשות מעורבים. עברו כמה ימים. היא באה לגור פה. זה נורא התחלתי, אבל... בא לך להכיר את הבן אדם, בא לך לגעת בבן אדם, בא לך להתקרב לבן אדם. אז היא כאילו לא, בכלל לא מחפשת את זה. יכול להיות שכשאנשים הם צעירים רווקים ובכלל דרכם הם מתנהלים אחרת, אבל במקום שאנחנו נמצאים, אנחנו צריכים היינו טיפה להיות יותר חמים, יותר זה, וזה לא קורה.
אוקיי, אז זה היה הצד של אריק. חכו, זה עוד לא נגמר, בואו נשמע את הצד של דובי ואז ננתח את זה.
מה אצלך מאריק שתרגישי בנוח?
אני צריכה שתהיה רגישות.
כן.
יום שלם, לא תורח לשאול, הצלחת לנוח בגן? איך זה מסתדר לך? כאילו, איך הולך לך? בטח לא נוח לישון במיטה כל כך קצרה, את ישנה בסדר את הלילה? יש שבוע שלם שאתה שם ואני באה אליך?
גם אתם שומעים את ההדדיות כאן? שניהם בדיוק באותו מקום. שניהם אשימים אחד את השני בחוסר פתיחות, בחוסר נתינה, בחוסר חום, בחוסר הערכה. וזה מדהים שהם לא רואים שאת מה שמאשימים זה בדיוק מה שהם לא עושים בעצמם. וזה מביא אותי לדבר על המוטיב העיקרי בכל קשר זוגי, במיוחד בהתחלה שלו. וזה החלק של הנתינה והקבלה. יש איזושהי תפיסה שאומרת, אתה תיתן לי ואני אוהב אותך, אתה תחזר אחריי ואני אעניק את עצמי לך, או להפך, זה לא משנה גברים נשים כאן. והתפיסה הזאת היא מאוד דואלית. היא מציבה שני אנשים משני הצדדים, משני צידי המתרס, וכאילו הם במאבק כוחות, כאילו יש כאן כיבוש. התפיסה שלי היא תפיסה אחרת. התפיסה שלי אומרת שכשאתה מתחיל קשר חדש, ובין אם זה רומנטי, בין אם זה עסקי או לא משנה, הקשר הזה, החוויה הזאת, היא הזדמנות עבורך, או עבורך, לבטא את עצמכם. זה אחת המתנות שקשר מאפשר. אתם יכולים לבוא מבפנים, לקחת את הפנימיות שלכם, את הרצון הזה לתת ולהעניק אהבה, תשומת לב, ולבטא אותו אל מישהו אחר. אתם מבטאים כאן את הנפש, נקרא לזה כך. ולכן ניר, אם שמעתם בקטע אחר בתוכנית, אמר שזה כל כך כיף לחזר, כי הוא מאפשר לעצמו להתבטא. ואז אתם נותנים ונותנים, כי כיף לכם, כי אתם נהנים לתת, אתם מה שנקרא all in בתוך הקשר, וזהו. אתם בטח עכשיו שואלים, רגע, אבל זה מסוכן, אנחנו עלינו להיפגע, כי מה אם הצד השני לא מחזיר לנו באותה מטבע? שאלה טובה, אבל אתם לא מזוכיסטים גם, תזכרו את זה. אתם דואגים גם לעצמכם, אוקיי? אז אתם נותנים ונותנים, ואם מגיע שלב מסוים שבו אתם לא מקבלים מהקשר את מה שאתם הייתם רוצים לקבל, בין אם זה בתוכן או בכמות, אז אתם צריכים פשוט לשאול את עצמכם שאלה מאוד 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 בסיסית. האם אני מוכן או מוכנה לקבל את המצב הזה? האם אני מוכנה להיות בקשר שבו אני מקבלת כפי שהבן אדם הזה מסוגל לתת לי בחזרה? ואין כאן תשובה של כן או לא. זו שאלה של מה אתם מוכנים, וכל בן אדם מתאימים לו דברים אחרים. וזה בסדר גמור להיות בקשר שבו אתם נותנים ונותנים ונותנים, והצד השני הוא לא נותן כמוכם, או הוא לא נותן בכמות שאתם נותנים. אבל עדיין הקשר הזה ממלא אתכם או מעניק לכם בדרכים אחרות. וזו הבעיה העיקרית, אני חושב, של דובי ושל אריק. כי הם בגיל ובסטטוס מסוים שבו הם רגילים מאוד לקבל. והם מגיעים אל הקשר בציפייה של לקבל. ומשום מה, הם לא מקבלים. וזה הגיוני, אני אומר משום מה, אבל זה מאוד הגיוני שהם לא יקבלו, כי זה רק ההתחלה. במיוחד שהם זרים, במיוחד שזה קבל עם ועדה, וכולם רואים אותם והם חשופים. אז הם לא מקבלים כמו שהם רוצים. והטעות היא שבמקום לפתוח יותר את הלב ולתת, אז הם יותר נסגרים ויותר מאשימים זה את זו. איך אריק אומר? אז הוא אומר את זה הרבה יותר טוב ממני, בואו תשמעו.
אריק, יש לי שאלה. אתה באמת עברת הלאה מהחופה, מהפגיעות, איך שהתנהגת אתמול, זה היה ממש לא ככה. ממש לא ככה. להתנהג כמו שהתנהגת אתמול באוטו, זה מזלזל.
כי את זלזלת בי, אז אני מחזיר לך בחזרה. ככה לימדו אותי, מי שנותן לי, אני מחזיר חזרה. אז הנה.
אוקיי, אז מנגנוני ההגנה של שניהם פעלו כאן שעות נוספות, אבל אריק פשוט אומר מה שדובי עשתה אותו דבר. פגעת בי, אני פוגע בך בחזרה, כי זו הדרך שאני יודע, זה הדרך שלמדתי. ואני יודע, מהצד שלנו זה נראה קצת מוזר שאנשים בגיל מתקדם ועם ניסיון חיים עדיין פועלים כמו בני טיפש עשרה או חבר'ה צעירים שמונעים על ידי האגו ומגיבים באימפולסיביות, ובוא נגיד, ממש רצון וכוונה לפגוע במישהו אחר כדי להגן על עצמם. זה מוזר לנו, אבל חברים, לאהבה אין גיל, לתובנות אין גיל, וברגע שבן אדם הוא לא שלם עם עצמו, אין לו מערכת יחסים עם עצמו, אז הוא קשה לו מאוד לנהל מערכת יחסים עם מישהו אחר, לגלות אמפתיה, להבין, והוא משתמש במנגנוני הגנה פרימיטיביים. אם זה ציניות, אם זה לתקוף, כמו שאריק עשה. אז כשאני מדבר על נתינה, אני כמובן לא מדבר על נתינה אלימה.
אריק, אתה לא בכוונה מפספס.
יכול להיות.
ויהיו לכם הרבה פספוסים בהתחלה, הרבה מאוד פספוסים.
יש מילה אחת למה ש... דני מרגיש עכשיו איזה תסכול. דני הוא המומחה, כן? ולראות את שפת הגוף שלו, איך הוא משפיל את הראש, הוא אומר לעצמו, עזוב, ההתאמה הזאת לא תצליח, ניסינו, אבל החבר'ה האלה יותר מדי כמו חתול ואחבר בקסח. ואז, אני חושב, הוא אומר את אחד ממשפטי המפתח של התוכנית הזאת. משהו שאני כותב עליו מדי פעם בפוסטים, ושאני מסביר למה לדעתי ההתאמות מצוינות, בואו נשמע ואז אני אומר כמה מילים על זה.
אתם צריכים להבין שכל אחד מכם בתוך המצב החדש הזה מביא את עצמו במצב חדש. אז אתה נסגר ואת יותר סוערת, והוא מספר לך כשפוגעים בי אני תוקף, הוא לא גאה בזה. הוא פתאום מבין את זה. ורק אם תיתנו צ'אנס ללמוד את אחד את השפות של השני, אז יהיה לכם סיכוי. תנו לעצמכם קצת זמן להיות במצב החדש הזה. התהליך, השיעור, הלמידה, זה להיות בזה.
שמעתם? התהליך, השיעור, הלמידה. וזה כל העניין. ההתאמות של המומחים הן מצוין, הן מצוינות, מכיוון שכל אחד מקבל את מה שהוא צריך. מה שהוא צריך כדי לקחת אותו לשלב הבא. ויכול מאוד להיות שהשלב הבא זה תהיה זוגיות באושר ואושר עד לא יודע, גיל 200. אבל השלב הבא זה יכול להיות ללמוד איזשהו משהו על עצמנו, על עצמם. להכיל איזשהו אספקט נוסף באישיות. להיפתח, לאפשר. וברגע שדני מבין שמהזוג הזה, אריק ודובי, הסיכוי שתצא התאמה לשנים ארוכות הוא לא כל כך גבוה, אז מה שאומר להם זה... חברים, אתם כבר פה בתהליך, התחייבתם ל-42 ימים. תאפשרו לעצמכם ללמוד, תאפשרו לעצמכם את הצ'אנס להחכים ולהיות אנשים יותר, מבחינה תודעתית, מאשר אתם עכשיו. ואני חושב שאם אנחנו הצופים מסתכלים על התוכנית חתונה מבט ראשון, מנקודת המבט הזאת, מהפרספקטיבה שאומרת, אני כאן כדי לראות את החיים של אנשים אחרים וללמוד מהתובנות, אם אנחנו נעשה את זה, היכולת שלנו להנות מתוכנית הריאליטי הזאת היא תהיה הרבה יותר גדולה. כי לא רק הדרמה והצחוקים והאמפתיה או הרחמים למשל, אלא גם אנחנו לוקחים משהו. משהו, כשהתוכנית מסתיימת, אנחנו לוקחים משהו לעצמנו, לחיים שלנו, איזושהי תובנה. ושוב אני אומר, זו אחת הסיבות שאני גם עושה את הפודקאסט הזה כדי להרחיב איזושהי תודעה, בנוגע לצפייה שלכם, שלנו, בתוכנית הזאת. אז הייתי יכול להגיד עוד המון דברים לגבי מה שהיה בפרקים, בשני הפרקים האחרונים, כולל לגבי אמיר, שרק מחזק את הדעה שלי, שקליק ראשוני הוא חיוני ביותר, כולל לגבי דנית המתוקה, אבל שוב, המודעות שלה לגבי הסביבה צריכה לגדול וכדאי, וכמובן לגבי הזוג החדש, אני לא אמרתי אף מילה לגבי מור ומאור, נכון? מור ומאור, זה השמות. אני שוב, לא רואה כאן התאמה לטווח ארוך, יש כאן למידה, שניהם יוכלו ללמוד הרבה אחד מהשני, אבל מי יודע, אולי זה מוקדם מדי. בואו נחכה לטקס החופה וכולי וכולי. אז זהו. זהו חברים, אני מקווה שהחכמתם, למדתם, נהניתם, ותודה על ההזנה. נשתמע בפרק הבא.
האזנתם לגט עירום, פודקאסט מרחיב התודעה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית. אם גם אתם רוצים שהקול הייחודי שלכם ייחשף לעולם, צרו קשר בקבוצת הפייסבוק שלנו או באתר. כל הכישורים בשואו נוטס.